אני חושב, הפסקה הזאת היא באמת גדולה, לנקרא אותה ככה בפשט, ויותר ככה משם נמשיך לפסקה י' ז', שאולי ככה קצת יותר קשורה אליה, אבל לא במדרגת הפרט, אלא במדרגה הכללית, הציבורית, אז רק נתבשם קצת מהמדרגות האלה, ושמעתם מדרגות גדולות מאיתן. הנועדים לגדולות. הנשמות הגדולות, אלה מרגוע מפחד ויצרון, עד שהם באים לאותה מדרגה שהם נועדים לה. בעצם טבעם ושורש מחשבתם, להיות כלולים כולם תמיד באור אלוקי, בזוהר גדול של שכל בהיר, חשק אדיר של רצון כביר מאוד. וכל משהו נמוך מזה, אינו משביר את רעבונם ולא משקיט את רוחם. וזה דברים שקצת יצאנו קצת להזכיר אותם, כבר אם אתם זוכרים בפסקה ריזיין, שאם ירף מעבודתו, מי זה מנת החסרון הגדול הזה, על כן נשמח קורא על ירה בעיניו, שרמזנו שמי שנועד לגדולות, זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד בהירה, שבלעדי הגודל הזה, כל החיים שלו מוערים, אז היינו קצת כמה פסקאות סביב הדבר הזה, או מה שבעמוד רשחית, הרב אומר שאם לא יעלה למורן של הקדושה שהוא קורא לו מתוך פנימות שכותב, ימצא הכל חשוך לפניו, מלא כצפון והעצב, שמאוד מעורר עד כמה המדרגה הזאת היא קיומית לו, שהוא לא יוכל להיות, להישאר בלעדיה. גם הרבה פסקות שאנחנו נדבר, שאתה מלך חכמים עם כדגים שבים, שאם הם עזבים את מקום חיותם, אז הם ישר נמצאים במקום של סכנה, כי כמו שבכל דרגות המציאות, הדבר שמאפיין את הדרגה שאליו כל דרגה קשורה וינטל אותה, הכל קורס. זה בא לומר עד כמה הדבר הזה הוא עצמי לה, ואולי יש גם איזה יצאת השם שזה מלא דוחף את בכל דרגה ודרגה להיות יונקת ממקור החיות שלה. אז לא רק בדרכות המוחלטות של הדצחם ככה, שכל דרגה בדצחם היא נטל מנה הצד התורה שלה, אז כל דרגות אחרות יפלו, אלא הרב אומר שגם האדם יכול בבחירתו, אולי זה לא בבחירתו, מעוצם נשמתו, להיות קשור לדרגה המיוחדת שאליה הוא קשור, היא מהותית בו, ואילוליה, אז כל הדרגות האחרות לא יכולות להחזיק מעמד, שזה בא לידי ביטוי, כמו שהרב קל אומר, בפחד ועיצבון. והביטוי עיצבון אצל הרב, זה בראות הקודש א' שמה, זה לא עצבות שהיא ייאוש, אלא עיצבון זה עצבות בצורה מוקטנת, בצורה זהירה, שהיא זאת שכל מיני דוחבת את האדם, זה כביכול מתגלה בצורה שהכל חשוך לפניו, והכל אפור לפניו, אבל זה מה שזועק את התביעה אל הגודל, כן, מה שהוא כותב שם באורות הקודש א' שם ב...
זה הביטוי קצר?
מה זה?
זה הביטוי של צער?
לא, זה לא ביטוי קצר, צער זה כוח חיים שהוא דווקא ממלא את אדם כן באנרגיות של געגועים. עיצבון כמו עצבות היא לכאורה שהכל פתאום חסר חיות אצלו, שזה לכאורה מצב של היעדר, לא מצב חיובי, זה הבדל אותי בין עצבות לבין צער. אבל לתוך העצבות עצמה, יש דרגה גבוהה בעצבות, למרות שהעצבות הרב אומר, כן, אתם עצבו אותה, ואין מה לעלות מנה, אף דבר טוב, אבל לעיצבון, הרב אומר שיש לו תפקיד, שזה, כמו שהרב כותב, בעמוד ר' שמה, שיש עיצבון שבא מאושר רוחני. הכיצד? לגבי תנפות, חזונות באים נגד עיני רוחניות, תראו ספרים, ספרים יותר קדושים, נדלה קצת, ועל כל החיזיון נולד דמיון פנימי, מאיכן כל זה בא, ראשית החזון, ובאתו מאיכן הוא נמשך, והנשמה מצטער בעיצבונה על שמחת עושרה, והעיצבון הזה מעדן את הרוח, מחדד את השכל ומטיב את הלשד של החיים הרוחניים, שבעצם הרב אומר שאולי לדעת מתי זה עצבות ומתי זה עיצבון, אז הרב אומר, עיצבון בא לפעמים בגלל עודף של חיים, שיש כל כך מלאות של חיים, אבל פתאום אדם נמצא באמצע של סובע, אבל הוא אומר, כל המרחב של הידיעות, של התכנים, של כוחות החיים שלי, אותו אדם שואל את עצמו, בשלב מסוים, מה הפשע של זה? ודבר שבשלבים הראשונים של המפגש עם הדברים האלה, ממלא את האדם בהרבה שמחה, אבל אדם מגיע לאיזשהו שוקת שבועה שפתאום הכל מתרוקן, הכל חסר משמעות. הרב אומר שמכיוון שהיצבון הזה בא בגלל העושר, אז זה לא עצבות של חולשה, של כן דמוסיב אותה. זה כי באדם יש כמיהה למדרגת חיים יותר גבוהה. ואחרי למדרגת חיים יותר גבוהה, כל המדרגה הקודמת פתאום הופכת להיות אפורה, נטולת חיים. וזה, אבל זה בא כי בצורה עמוקה פנימית יש תביעה עמוקה למקום יותר עמוק, יותר פנימי שמשריש את הדברים. ועד מלא כל מה שבשלבים הראשונים מילא את האדם ודאות, כמו שהוא אומר, פתאום אדם מגיע למקום של ספק. אבל הזכרנו בעבר שיש ספק שבא מכיוון שהאדם מרגיש לא מסופק, לא ממלא את עצמו. שאולי הוא כן סיפק את עצמו בצורה חיצונית כאילו, אבל הסיפוק החיצוני הזה הוא ביטא שהנקודה הכי מהותית חסרה. ואז זה כן משתקף כמו בתכונה של עצבות, שכביכול הכל נטול פשר, הכל נטול חיים, אבל בצורה עמוקה פנימית הרב אומר, זה עיצבון שבא מאושר רוחני, שהנשמה מצטערת על שמחת עושרה. כן? והוא כתב זה גם בעמוד קוף צדיק תת, רגע אולי לפני כן, קוף צדיק זין, צריך האדם לתפוס בבירור מהו הדבר רוחני הדוחק את לבו, המציבו, אומר את חייו, בלא הודעה נפשית מתוך הנסיבה שאותה העצבנות והמרירות. זאת אומרת, עצבנות זה עוד פעם שון עיצבו, לא עצבות, אלא עצבנות. שזה, הרב אומר שיש איזה תופעות כאלה, שאדם בלא סיבה מוקדמת, בלא שיכול לתות את זה באיזושהי סיבה חיצונית, מזה פתאום עצבות, כן? שפתאום כל העולם נראה בעיניו כשומם. והוא אומר, על פי ראש, מחפשים אותי מסיבה, מצב שזה רק סיבה שטחית. באמת היא הרבה יותר עמוקה, כל מה שמצטערים את השם, בעיני זה בידי הבורה. שזה הבדל בין עצבות, שכן בא בגלל איזשהו מצב חלילה של שכול, של פרידה, של חטאים, שמה שאומר באורות התשובה, ששואלים איך עצבות באה, ושפתור מכל הריקות של העולם שמילא את האדם. אבל כאן הרב אומר, הכל היה לו טוב, הכל התמלא אותו, פתאום הוא בצורה, בלי הודעה מראש, פתאום הכל מתרוקן. הרב אומר, אבל עיצבון, עוד פעם תהיה עיצבון, הרוחני הזה, הוא החומר של שירת הנשמה. זה שמשבת את חופשה. תראיתם כל החצים ורחצים אותה, חפצה חיית רוח, חיים מצילים מיליונים, ואינה מוצא אותם פני הרתוקות החומריים שהיא אסורה בהם. וזהו סוד עיצבונה. והרב אומר שהעצבות כזאת היא עיצבון כזה, יותר מדייק, לעומת עצבות רגילה, שמנה צריכים להתעלם ולמלא אותה בחיות, אבל את העיצבון הזה, ממנו לא צריכים לברוח, אלא צריכים דווקא מאוד לאחוז בו. כן, רואים מאוד לעמוד עד כמה זה אפשר על המעמד הנפשי הזה. זאת מתוך תום מחשכים על זה, רב פנימין ורגשות רוממות. כסוף כל סוף התבטא שהנשמה על אדם בעצם לפה שהוא הרי בעצמה, פינה של גאולי. ואורי ישוע עומד לתגלות בעצם היצבון הזה מונח בצורה עמוקה פנימית, הכמיהה לסדר גודל הרבה יותר עליון, שלעומתו הכל הופך להיות כל כך חיוור וקודר, כן, הולכים גם בקובץ א', כפרס כפזן, וזוכר נכון, הוא אומר איפה שהספקות של הצדיקים ושל רשעים מתאחדים זה בזה, והצדיקים גואלים את כל העולם מהעצבות של העולם על ידי היצבון שבא להם כן, בצדקת עצמם, כאילו, כן, שהרב אומר, אצל צדיקים, זה ריקות שבאה דווקא מתוך כמיהה לחיים יותר גבוהים, אצל אנשים זה בא מתוך ריקנות, אבל הצדיקים, בזה שהם אומרים את הדבר הזה, הם מחלצים את כל העולם מהריקות העגומה שבו כל העולם נמצא. אז זה ביטויים, וזה היצבון, ופחד זה מה שגם הרב מזכיר באורות התשובה תזיין, שכל המציאות מלאה בפחדים, מפחד הוא בעל התשובה מפני עכשיו נפים פרדי שעשיו בעל התשובה מפחד עכשיו גדול שאותו כבר אפשר זה שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלותו מנחים עם בגניזתם שהרב אומר עצם הפחד הוא בצורה סמויה פנימית מבטא שיוך למדרגה יותר גדולה, ולכן הוא אומר, בתוך הפחד עצמו, כבר כל ההצלות מוכנות, שזה בעצם יותר שיקוף, שהמציאות החיצונית היא, הפחד היא יותר ביטוי של מעוררת, והיצבון זה יותר ביטוי שהיא ריקה ממשמעותה, אבל מה שמעורר זה, אצל אותם אלה שנדעו לגדולות, כי הגודל הוא זה שעורר בהם את הפחד, ופחדו על השם ועל טובו, ומורה בהם את היצבון, וזה כל זה דוחק אותם, ומכוון אותם אל הדבר שאליו נועדו, מעצם טבעם ושורש מחצבם, וכמו שאני אומר, כי כל עוד יהיה מעט פחות מגדולה זו, יבקש לו האדם, מיד הוא מתערף, כן, ולא ידע שלב, אז כל מה שאומר את זה לא משביר רובנם, לא משקיט את רוחם. כן, כן, כן.
כשהיצבון הוא מתחת
לשובה
לדגם, שהוא
בצד
הכי תחתיתי בנפש.
אבל אתה זוכר שם, כן, נכון.
כן, ייצבון שם.
נכון, נכון, כן, אני מזכיר. אבל שם הרב אומר, זה בא מזרות החיים שגנוזה בתוך הגוף. הרב שם מפורש מדגיש שהתכונה הזו של ייצבון, לא כמו עצבות, יש בה זעקה סמויה כאילו. זה אבלה דגרמי. זה ההשתקפות של קומות חיים גבוהות יותר, שכלועות בתוך הגוף, וזעקות את שחרורם. אז נכון ששם הרב מדבר על יצבון שהוא אולי לא דווקא אצל צדיק, אצל כל אדם קיים, אבל זה לא סוג של מוות, של עצבות מאחל לבא מיריקנות, אלא תביעת חיים כלואה. וזה מה שהרב שם זוכר אומר פסקה הבאה, שאלה שיודעים להפך את היצבון הזה, שעל די תפילין, אז הופכים את היצבון הזה לעוז וגודל, נכון, זה כובד זין, נכון? וזין זה, לא? היצבון מזהות אחים הקלושה שעובדתי בתוך הבשר, אבל זה גם ממנו בא, והרב אני רק מדלג בפסקה הבאה, נמצא דבר למדנו, שבחים גם את היצבון היסודי, איזו נראה יצב בשר, משם אומרת הנחש, הרי הם זוכים לתחיית המתים, וזה מה שהרב אומר בפסקה הבאה, שהתפילין עוד למשראל, כן, מקשים אפילו את הגופנות הבשרית, שזה אחד היה בקבדור, אמר לי, בכל עצב יהיה מותר טיב, אמר לי, אנא, תפילים אנחנו, שזה בעצם המקום שפודץ הדבר הזה ולוקח אותו דווקא לקמיה, כשם השם נקרא עליך, כן? אז, כן. זה מה שהרב סופר זנגה אומר, שאין שום מידה יכולה להעיר את המפעל הגדולה הזאת, כי אם עוד תחייה עליונה, תפילת אישה גדולה ועמוקה, נוקבת כל תמיד חודר כל מקים, ומתאמרת ועולה למורים שפרירים. זה בעצם, זה... מקום אולי, כמו שאמרנו, שזועק את הריקנות, אבל הוא זועק אותה כי יש את הנקודה העליונה שהיא טובעת מלא לתרום לנו במקום הרבה יותר גדול, כאילו, ורק מתוכה יהיה פדיון. כן אומר, הפסקה שם זה כן סוף סוף מתואר גם אצל אנשים נמוכים כאילו, אבל סוף סוף זה יצבון כזה שיכול להתהפך למקום של שמחה.
אצל צדיק. המקום שפה הרב אומר תחזיק בזה כי זה הנשמה מדברת אליך, ופה זה כאילו זה מתחת לבשר, זה המקום הכי...
כן, אבל...
הכי חיות, הכי...
אבל זה הרב שם, זה זהרות חיים שכנוזה שם. על פסוע שעבר, הרב אומר זה דווקא, מי שמהפך את היצבון הזה, אם אני לוקח אותו ומפר אותו, זה הופך לו עושר תחיית המתים. אני אומר, כל זה לומד עצבות, שהיא המוות עצמו, שהיא הריקות עצמה, כאילו. כאן זה כן, כוח חיים קלו. אז מאלה בצורה עמוקה פנימית, אפשר את הדבר הזה דווקא לגייס למקום שיעלה את האדם, לגודות גדולות מאוד.
וזה אותו מקום, כאילו, כשהבן אדם מרגיש את היצבון הזה, מתוך המילות והאושר, זה גם
היצרון
הזה שהוא...
לא, זה כל מיני מדגיש. זה אצל אנשים פחותים וזה אצל מיליונים. אבל הצד שווה לשתיהן, שזה היצרון של כוח חיובי של אפסות. שבצורה סמויה, גנוז בו התביעה לגודל. כאילו, היא זאתי ש...
אפשר לשמוע את הנשמה מדברת אליך, ואפשר להרגיש אבל צדדים הרבה יותר נמוכים.
כן, נכון, נכון. והפסקה הפסקה הבאה, הגדולים חייבים לדלג. כדי להיכנס למשות גדולות, צריך אדם להכיר את כשרונו הפנימי. גם את המצר הגדולות, אל יבהל, בפני עוון של גאווה, מה שהכיר את מנהיגת שכלו, ואיך נקיית רצונו. אדרבה, פני הנאווה הפסולה, המנהיגת הנשמה, מתשש לתור האלוקי שבנפש, צריך להיזהר הרבה יותר. שזה בעצם אולי השלכה מהפסקה הקודמת, שהנועדים הגדולות, הרמר הם לא יכולים להישאר קטנים, כי אז הם יהיו בריקוד גדולה, תחושת ריקוד עולה של עיצבון ושל פחד, אבל המסקנה שעולה מהדברים האלה זה שיש לו תביעה קיומית לבטא את הגודל שבו, לדלג למקומות גדולים, שלכאורה ללכת בגדולות ובנפלאות ממנו, כן? שזה דבר שעל פי רוב אנשים צדיקים נזהרים מזה, כדי מידת הגאווה, אבל הרב אומר שלאנשים אלה הסכנה מן הענווה הפסולה היא הרבה יותר סכנה גדולה מאשר הגאווה שבצורה עוד רגע נקראת השעות הברות היא גאווה בגאות השם. אם אדם יפחד או יצטנע או יהיה באיזשהו סגנון של ענווה אל מול תביעת הגודל שקיימת בו, אז לא רק שאת נפשו הוא חובל, אלא כמו שדיברנו הרבה פסקאות הקודמות, את התפקיד שלו בעולם הוא גוזל. כי הכוח הזה, הכוח הגאוני, בא לא מכוח עצמו, אלא כמו שאמרנו בפסקה תת זה היה, שלכך נוצר, כן? שזה בעצם בא מתוך איזה הופעות חיים כלליות שדחקו בו לגלות את הקומה הזאת. ולכן כל התעלמות מהמדרגה הזאת זה פשע כלפי התפקיד שלו בעולם. שלכן האוקל מאוד חריף אומר, מפני הנבב צהל מדקת, אני שמעת אשת אור הלוגש בנפש, צריך להיזהר הרבה יותר. כשהידולים מתעלים, התעלות שכלית, כל היום כולו מתעלים מהם. וזה כביכול, זה הרב כאן בא להצדיק, למה זה לא גאווה? כי זה, הם עושים את זה לא מכוח עצמם. הם עושים את זה בתור שלוחי הציבור. כי שהם מעורים בעולם את הצד הגאוני, את הצד הגדלותי, הם בעצם נותנים, הם משמשים פה, לכל המציאות כולה שטובעת עכשיו גדלות, ואם הם לא ייתנו מענה לתביעת החיים הגדולה הזאת, אז הם מחבים את תביעת הגודל של המציאות, כן? עכשיו מסביר למה זה כל המתעלה מהם, אז הוא אומר שלושה דברים, על פי הרגש, על פי הטבע המשותף שיש לנפשות בני אדם כולם, אבל במידה גדולה מכל פועל טבע שיתוף זה בישראל, שמצד הנשמה, אחדות מוחלטה. אז הרב אומר שיש את הצדים הגלויים שמשפיעים לעולם, שאני מבין נכון על פי הרגש, שמה שאנשים יכולים להרגיש מהם, שאנשים נפגשים עם הגודל הזה, אז הם אומרים בכולם תביעה להידמות להם, תביעה להיות שייכים אליהם, מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אז שאדם שיש לו מה... להוריש לעולם תביעות של גודל והוא לא מוריש, אז העולם לא ירגיש את הממדים האלה. זה עדיין פעולה מודעת יותר. יש פה יותר סגולית. על פי הטבע המשותף שיש לנפשות בני אדם כולם, שזה סן הדר אחד הוא, אז יש תהליכים סמויים שעוברים בין כל נפשות העולם, שמכיוון שיש השפעות גומלין סמויות שעוברות גם לא דרך המודע, אבל דרך תהליכים סמויים עיניים שמעוררים חיים ממקום אחד בעולם למקום אחר, מה שהרב הרבה מדבר, שזה אני בכוונה אומר עוד לפני ישראל, עוד לפני סגולת הנשמה, מה הפסקה הארוכה שם באות הקודש בית, על הזמן חידש, שיש תנועות עולמיות שקורות, שמניעות ומשפיעות אחד את השני, כי בעצם זרמים שזורמים בעולם, שמי שקשב אליהם, הוא פותח פתח גם לאחרים דרכו להתבשם מהם, אבל הוא אומר, והנודעה גדולה מכל, וזה עולה, כמובן רק בישראל, פועל טבע שטוב בישראל, שיש בין מצד הנשמה, אחדות מוחלטה, שזה כבר לא רק השפעות נפשיות, תת מודעיות, שמזינות אחד השני, אלא זה כבר מדרגת האחדות העמוקה, שכנסת ישראל היא נשמה אחת שמחולקת לגופים מחולקים, אבל שבהקשר מסוים זה כאן, כל פעולה כזאת היא פעולה ש... מגדילה את כל האומה כולה, וממנה, רק צריך לחדד, באה אותה גדלות של האדם, כי הגדלות, מי שנועד לגדולות, לא תחיל ממנו, אלא בהקשר של זה כאן הוא ביטוי לתנועות של האומה עצמה, אז מלא פעולות כאלה שהוא פועל, הן פעולות שלא הוא פועל, אלא האומה פועלת דרכו, אבל באומה הישראלית, שהקשר הוא כל כך חי ואחדותי, אז בהקשר של זה כאן, לכן, הימנעות מהדבר הזאת היא ממש מחבלת בכל סדרי החיים של האומה, ולכן בהקשר כאן הרב אומר, להיות בעל ענווה, להשקיט את הדבר הזה, זה מה שענווה פסולה שמועלת בשליחות שאליה הוא נוצר, כן? אז כמו שאמרתי, הפסקות האלה קצת סגבו מאיתנו, יותר רק מתבשמים מהם, אבל נראה שיש להם השלכה לפסקה הבאה, שם הרב כן יאיר את הדברים האלה במישור של הדור, כן? איך הדור צריך להיות מנועל על פי התפייה הזאת של הנועדות לגדולות.
מה זה הדילוג?
לדלג הכוונה, לא לחיות על פי הקומות הסטנדרטים הרגילים, אלא כמו שדיברנו שגאות זה לבקוע למקום גדול יותר, כאילו.
בערכם זה לא דילוג.
איך מה
זה? בערכם זה לא דילוג.
לא, אבל זה כן דילוג מה... דרך הממוצע שבה מלכו עד עכשיו, כאילו. זה להלך בגדולות, כאילו, מה זה איך?
מצד המדרגה הפנימית שלהם זה דילוג? כי
הוא ביחס לעצמם באמת... ביחס לצד הפנימית זה לא דילוג, אבל ביחס להתנהלות הגלויה שלהם זה דילוג. כי הצד המודע שלהם בתוך המנוחה יושבת. ופתאום הם נדרשים לחיות משהו שהוא הרבה הרבה מעבר למה שההופעות הגלויות של החיים מבשרות. אבל זה מה שהוא אומר, אם לא יהיו למעלה, הם יהיו למטה, ולכן אלה, יש כאן כן תביעה, למשל כזה שהתהליך הפשוט מונע את הדבר הזה, כן? הוא מרגיש פחד מהדבר הזה. אולי גם מה שאמרנו, בסגרה קודמת שיש להם איזה פחד, כי מה שנכון דיברנו פעם במה שהרבה אורות קופסמך, שאומר שכל החוקה של אדם של הקדושה, מי שלא מכיר את גדלות עצמו, שהרבה פעמים בגלל שאדם מפחד מהגודל, כדי מאיים עליו, כדי טובע ממנו, אז הוא מעדיף להישאר קטן כאילו. ולכן זה חלק מהענווה הפסולה, היא באה לפעמים לא ממניעים צדקניים, אלא ממניעים של יריעות מלהיות קשור, אלא מה שאמרתי, פחדו על השם ועל טובו, מאיזו רוממות גדולה שלא אמור להיות שייך. אז יש משהו שלדלג זה להיות כאילו לא במקום ה... מובטח והמוכר והיציב של החיים, אבל הרב אומר, מהם הם נטבעים להיות נזרקים אל המקום הגדול הזה, שכמו שאתה אומר, שבפנימיות הוא מקומם אמיתי, אבל בצד הגלוי יש כאן משהו שהוא לא, לא על פי הסדרים הרגילים. אז אני, כמו שאנחנו כבר מרגישים שכל הפסקאות האחרונות כבר מסגבות אותנו למקומות מאוד מאוד רחוקים איתנו, אבל לכן בא פסקה זין, וקצת משכת את זה, אולי קצת מכיר את זה, למשהו מסוים שגם כולנו נטבעים ויכולים לטעום ממנו. אומר רב, בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות. ויש גדול מאוד במין אחד, אבל קטנות המין הוא קטן לגבי מין הגדול ממנו. ויש קטן מין הגדול שהוא מצדו ודאי, קטן, בלא ערך לגבי הגדול מן הקטן, ומכל מקום בתחיותו גדלות גנוזה בכוח. כן, הניסוח שאר כאן הביא, ניסוח שמזכר בראשונים, ש, שיש את המין, את המרחב, את הקומה הווייתית של האדם קשור, ויש את ההופעה הפרטית של האדם בתוך המערך הזה, כן? מעין האמירה, כן, במשנה, שיהיה אדם זנב לשואלים, ולא יהיה, שעדיף שיחה שאדם יהיה זנב לאריות, ולא יהיה ראש לשואלים, כן? שלמרות שבדרגת האריות הוא רק זנב, אבל זה, ואני רק מחדד כאן, ויכול להיות ש... זה מה שמחודד כאן, שיכול להיות שאפילו במתבחן אותו מצד פרטיותו, אז הוא גם כאילו מתנהג כזנב גם ביחס לשואלים. אבל זה שהוא קשור למרחב חיים יותר גדול, זה בעצם מה שמהיותר שלו. אז יכול להיות שזבוב או נמלה או היתוש הכי עלוב, אבל הוא יותר גדול מהעץ ארז שמקבע שחקים, שהרבה פחות מפותח, הרבה יותר קטן, הרבה יותר מאוס, אבל הוא בכלל קשור לדרגת החי. ואומר לי גם האדם הפחות שבפחותים שבאדם, אבל הוא עדיף מכל בימה בעולם מצד משהו שהסוג שאליו הוא קשור, המין שיחה שאליו הוא קשור, הוא מין יותר, יותר גדול, כן? אז כל זה רק עדיין, זה הקדמה כזאת שאני חושב היא לא באמת הפסקה עצמה, זה דברים שכבר שונים הרבה דיבור בדבר הזה, וכן, קטן מין גדול, שמצידו ודאי קטן בלוח לגבי הגדול מין הקטן, קודם כל אותו גדול גנוזה בכוח, שבהקשר מסוים זה כאן, אם תעמיד אותו בפרטיות, אל מול מישהו אחר, אולי הדבר יותר ניכר ביחד בין הרשע שברשעים בעם ישראל, לבין הצדיק שבצדיקים שבאומות העולם, שפשוט שם יותר ניכר, שברמת הגלויה, הצדיק שבצדיקים שבאומות העולם, הוא מעלה גדולה מאוד, אבל אף על פי כן, זה שהפחות שבפחותים שבישראל הוא קשור למדרגת הישראליות, אז אין אף דבר שיוכל יכול להשוות משתי המערכות הגדולות. אומר רב, כל המעלות הגדולות שאיננו חרדים מאוד לגשת אליהן, לפני שאומרים אנו שראשונים שהוא גדול העולם חרדומן, יש לדקדק עדן, שהם אנו איננו עולים עליהם, לא מצד אישיותנו הנשמתית, אלא מצד מיניותה. כן, שיכול להיות שכל מיני דרגות ותביעות חיים והנהגות חיים, שגדולי עולם בדורות קודמים מאוד מאוד נמנעו מהם, ואולי יכול להיות שגם הצדק לא היו שייכים אליהם, אומר הרב, יכול להיות שאנחנו בדור שלנו עולים עליהם. ישר הרב אומר בלשון מוצדקת של ענווה, לא בגלל שבאמת אנחנו יותר מהם מצד הפרטיות, אבל כי סוף סוף אנחנו קשורים לדור של גאולה, וזה שאנחנו קשורים לדור של גאולה, או עוד מעט נראה לא דווקא לדור של גאולה, אבל להשתפכות הדורות, שהדורות הולכים בכללותם הולכים להשתפכים, אז אנחנו נמצאים במרחב חיים אחר, שהם אלה לא נוכל למדוד את ההופעה הפרטית של מישהו בדור שלנו, לעומת הופעה פרטית של מישהו בדור אחר, שוודא שאנחנו יורדים כלפיו, אבל המרחב של קומת החיים שאנחנו קשורים, היא נמצאת במקום אחר לגמרי, כן, מעין מה ש...
מה זה מיני אותו?
מה זה מיני? זה המין, הכלל, הסוג החיים שלו אתה קשור, ויש את ההופעה הפרטית, האישיותית של כל אדם ואדם, אז יכול להיות, למשל אני... לפני שנראה לפעריו מכוון את הדברים, אבל רק מזכיר את מה שהרב כותב ב...
כלל ישראל?
לא, קודם הזכרת את זה כדוגמה כלל ישראל לעומת אומות העולם. אבל הרב שם מחדש חדוש הברית הגדול, שיש מישהו שהיה הראוי שתשרה עליו שכינה, אך אין דורו הראוי לכך בדורות קודמים, ויש מישהו וכיוון נפוך בדור שלנו, שהוא ודאי פחות מאותו אדם שהיה הראוי שתשרה עליו שכינה, אבל זה שהוא נמצא בדור של גאולה, אז כבר סוג החיים שלו, מבנה החיים שלו, מבנה חיים אחר. שלכן כל מיני הדרכות שלא יאותו לאותו אדם צדיק מדורות קודמים, כן יאותו לאותו אדם. זה לא הגיוני. הוא ודאי הרבה פחות ועלוב מאותו אדם בדורות קודמים. נכון? אבל לא מצד פרטיותו. מצד המין, מרחב החיים שלו הקשור, יש לו הדרכות אחרות. כן, אני, מה שאנחנו הזכרנו כמה פעמים, את קובץ בית סמכי סמך וו, כן? מה ש... הרב שם מדבר שאצל הבינונים הם תמיד משתמשים, ואני משתמש קצת בשפה של בעל התניה, משתמשים בקליפת הנוגה רק בצורה פונקציונלית, כדי להשתמש בה כאמצעי לקראת קיום מצוות. ואם לא משרת את קיום מצוות, אז יטמיע, כן, עם אכילה סתמית ולא לשם שאוכל ללמוד, או שינה סתמית לא כדי שיהיה לו כוח להתרכז, אז הופך להיות בטלנות, הופך להיות אכילה גסה. ואצל הצדיקים, פרק אבל של מצוות ישרים, שם האכילה והשינה והטיול הם בעלי ערך עצמי ולא רק בעלי ערך אמצעי. כן, שזה הבחנה בין מדרגת הבינוני לבין מדרגת הצדיק עליון. כן, מה שהתניא כולו נכתב לספריו של בינונים, שלכן הוא מאוד מאוד נזהר מהקליפת נוגה, להשתמש בה רק אם היא תהיה תפלה אל המדרגה העליונה. אבל מה שהוא רומז, קצת בביקורת, ואל תהיה שוטה לחשוב שאתה מדרגת הצדיקים הגמורים שיכולים להעלות לתוצאות, כי זה רק מדרגה של צדיקים. וכל הדרכה שבעל התניא מדריך את, כן, את, את צאן מרעיתו, זה להיות שייך לאותה מדרגה של הבינוני, ששם הצד כן, של דברי הרשות הם רק אמצעים לקראת הקדושה, כן, ואין להם את המעמד העצמי שלהם, כי המעמד העצמי, אם תקבל את המעמד העצמי שלהם, תתבן. אבל יש איזה רמיזה, והאמת היא שאדמור הזקן, לקוטי תורה, שם הרבה הוא מדבר על המקומות העליונים של מדרגת הנוגה ושל הנפש בימית, אבל זה הדרכה לצדיקים עליונים. והרב כותב בקובץ ב' סמכי, ש... זה, ככה הוא מתאר בדיוק את ההבחנה בין מדרגת הצדיקים למדרגת הבינונים. אבל סליחה, התכוונתי לפסקה הבאה. ככה בפסקה הוא אומר זה, שצדיקים לא אוכלים כדי שאוכלו ללמוד תורה, אלא עצם אכילתם, בעצם כל קורות החיים הם בעלי ערך עצמי. ושם הוא ממש מזהיר, לעולם לא הגיע אדם לידי מדרגה זו, כן, זו מדרגה נשגבה מאוד. אבל פסקה סבר ובא פתאום הוא אומר ש... בגלל זה הכל מתחיל לתת לבוא לתשעת ישראל, הוא בעל נשמה של צדיק עליון שיש על מודדו במידה בינונית, כן? וזה קצת מפתיע פתאום שכל המתחבר מתחיל לבוא לתשעת ישראל, אז הוא בעל נשמה של צדיק עליון. אני ישר עוד מעט, אני טוב שהתחלנו בפסקה הזאת, כי אני עוד מעט צריך הרבה לדרך אותה, שיש על מודדו במידה בינונית, כן? וזה אמירה מאוד מלאת יומרה, כאילו, פילית כזאתי, אבל כמו שאנחנו נסים עכשיו להבין, זה לא מצד פרטיותו, אלא מצד המין. עכשיו האמת היא שהביטוי שישר למודדו במידה בינונית, זה לא אומר שזה הדרכת החיים המעשית שלו. כמו שאמרה בפסקה הקודמת, שמעולם, במעשה לא הגיע שום אדם לידי מידה זו, ונראה שהרב כזה פסקה אחרי הפסקה הקודמת, אז לא שהרב מדריך אותו אחרת. רק הרב אומר, אבל המרחב שאליו הוא קשור, הוא סוג כזה של מרחב, שיכול שבה למעשה, הוא ודאי צריך להתנהג כמו בינוני ולא כמו צדיק, אבל המרחב החיים שאליו הוא צריך להיות קשור, והדרכות שצריכים להדריך אותו בתוך הדבר הזה, והסברות שצריכים להסביר לו, למה לא יעשה את... להתעסק בענייני הרשות מצד עצמם, אלא מצד חיבור לקדושה, הוא צריך להיות מוטען מהסברות יותר עמוקות שקשורות למרחב של המין שלו הוא קשור. מה שהרב כאן אומר, כמובן בהתניה, שמתניה שהוא מתחבר מתנת ליבו לתשועת ישראל, אז מאלה זרמי החיים שאין לו קשור, הם זרמי חיים של מין גדול, אז מאלה גם הדרכת החיים שלו צריכה לבוא בתוך אותו מקום גדול, כן?
אבל יכול לפשט את זה?
מה הכוונה
שזה צריך להיות מוטען מ...
הכוונה, למעשה, ברור שהאדם הזה, הדרכות המעשיות שהוא צריך, לא סתם כך עכשיו תאכל ותשען ותתן לקרות אחים שלך, כי אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יונקים מתוך האור העליון של התורה, כי אנחנו בלי הדבר הזה, אז אנחנו נתייבש, מה שהזכרנו כמה פעמים, מה שהרב אומר בראות התורה, שכל ה... פוסק משתו אומר מה נהיה לאן זה, הרי זה מתחיל ומשוקח, אתה עוזב את חי די חיי, מתעסק בחיים הפשוטים, נכון? כן? אז ודאי שהדרכה בדור שלנו, מבחינה מעשית, היא בדיוק כמו כל הדורות הקודמים. אבל אני מביא בדיוק את הפסקה שם של הרב. כי הרב שם היה יכול לנסח, כי הוא עוזב דברים, דברי קדושה, ומתעסק בדברים מטלים. הרב לא נצח את זה ככה שם, נכון? הרב אומר, מדייק, כאילו מתחם בנפשו, לא באמת מתחם בנפשו, כי הוא מתעסק בחיים, כי הוא מתעסק בדברים גדולים מאוד, אבל איך אתה לא להוט להיות יונק מחי דחי? אז האמירה הזאת שהדרכה של הרב מתאינה את האדם בסגנון מחשבתי שאומר, לא בגלל שהדברים האלה הם אבלים, הם נפלאים מאוד, אבל איך הם לא יכולים לנוק, איך אתה לא רוצה להזיל אליהם תל חיים מחי דחי, להעמיק אותם מהמקום יותר גדול, שבהקשר אחד הזה כאן, הדרכה מעשית כאילו לא השתנתה, אבל היא באה מעמדה פנימית אחת לגמרי. מה שאנחנו הזכרנו זה כמה פעמים, אנחנו רואים גם בסיפור שם של הרב ממנונה ורבי זעירא, שהרב אומר שם שהם בדיוק נחלקו, כן, שיודמין אותו לסעודה, אחרי שקדמית פח, נדברנו את זה פעם, לא נדברנו את זה, בטח שדברנו את זה בעבר, לא? אתה מחייך, כי דיברנו על זה, לא? כן. מה זה? מה ש... רב אמנונה מאוד מאוד האמין, כאילו, בכוחות החיים, רבי זעירא היה פרוש מאוד, ואז רב אמנונה אמר שרבי זעירא יתרפא מהמחלה שלו, נעשה סעודה גדולה, ואז רוצה שהוא יזמן שם, יבצע לפת, הוא אומר שבעל הבית בוצע. והרב אומר, והאמת יש דברים דומים כותב חפץ חיים בסוף הספר חפץ חיים, לא משנה, הוא אומר שם משהו לגבי שפעת הלשון, שהייתה כאן איזשהו הקיצה כזאת שהוא אומר בעל בית מברך, הוא לא בא לומר להעיר לו אמירה הלכתית, אלא להסביר לו, שמע, אני כאן אורח, אני בטעות נמצא כאן, זה סעודה שלך, כי אתה כאילו רוצה בסעודה הזאת לחגוג את התפיסה שעד כמה מסוכן להיות צולרים, כאילו, כן, אתה רוצה להראות, אם אתה רואים מה קרה, הצדיק הזה שפרש מהנחין, חלה, כמעט מת, והנה, בסוף, לא היה לו ברירה לשמוע לרופאים שאמרו לו שהוא צריך לאכול, אז מילא עכשיו, כן, זה כביכול סעודת הניצחון של לתת לכוחות חיות המשקל שלהם, אז הוא אמר, זה לא סעודה שלי, אני מכבד אותך נמצא כאן, אבל תבצע אתה על הפת. אז הרב שמם, פותח שם את הסוגיה, והוא אומר הרב שאומר, אין כמעט נפקמינה בשתי השיטות האלה. כי כולם יודעים שברור שאנחנו צריכים לנהוג מהתורה, וכולם יודעים שלקוחות אחים יש מקום. רק הרב אומר, אבל ברור שבסוף תמיד יהיה איזה נקודות קיצון שבהם יהיה קצת נפקמינה בין הדברים האלה, כן? מה שאמר שם, מביא שם דוגמה, שרב אלעזר היה מיץ מטפריטי, היה אוסף פרוטות לקנות כל מיני פירות בשוק, כן? כדי שלא יבוא עליו וטענות לעולם הבא, שהיה דבר בעולם הזה שורה ולא נהנה ממנו. שהרב אומר, זה בא בתוך העמדה שמחייבת, נותנת מבט חיובי לדברי הרשות. אבל תמיד אותו מדייק שם, שהיה מפרט פריטי, היה לוקח, לא היה משקיע את כל התוכנית החיסרון שלו, אלא כמה פרוטות כזה, פרי קטן פה, פרי קטן שם, איזה הצצה לקורות אחים האלה כדי לכבד אותם, כן? אז לכן זה ייצור השלכות, זה מה שאני אומר, אבל זה מה שאני אומר, שאי אפשר למודדו, מנגע של בו הנה נקירו, מנגע של צדיק, אז הוא צריך לקבל מענה למקום הזה, למרות שברמת הפרט הוא צריך הרבה הרבה הטענה של תורה, אז איפה יש זמן עכשיו בסדר היום, עוד לא סיימתי את כל השעה סופוס, כמעט איך שיש לי זמן עכשיו בכלל להתעסק במסכת הזאת שנקראת מסכת של אומנות או שנקראת טיולים או דברים אחרים, זה פשוט אין לי זמן לזה, כן, אבל זה לא בא, אבל העמדה הפנימית צריכה להיות מתוך האור הזה, כן, שזה מה שאני אומר, כי במין הוא כבר קשור למדרגה של הצדיקות הגמורה. אז כאן הרב ממשר ובאר את הדברים, ולמה הדברים מכוונים? אומר הרב, יש שהדבקות האלוקית העליונה, שהיא תפארת כל היקום, נטבעת ממני דורנו, ומתקבלת אצלם בצורה חשובה ורעננה, גם בתוכן כזה, אני חושב של הסקנות העולמית, ככה נהל קוראים לזה, והתחוות שיח ושיג של דרך ארץ. כן, אני אני רואה שתהיתי שהבאתי דוגמה מבית סמכי, אבל בעצם זאת אותו סוגיה בעצם, כאילו, כן? זאת אומרת שהרב אומר שיש בדור שלנו תביעה לגלות את האור אלוקי גם בתוך הסקולות העולמית וגם בהתרחבות של השיח והשיג של דרך ארץ. שהרב אומר, זה הזו גדולה לדרוש סוג כזה של גילוי של קרבת אלוקים, אבל שהרמב"ם כתב על זה שדרגה זו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי אינה מדרגת כל הנביאים, כי אם דרגת משה והאבות, כן, אלו דברי הרמב"ם במורה נבוכים פרק מ"א, שהרמב"ם בהתחלה בא בביקורת על מי שעוזה, כן, הרמב"ם מאוד חריף שם, שאוכל להשיג השגות רוחניות גם בהתעסקות שלו באכילה ובענייני החול, ואומר הרמב״ם, הדרך להתקשר לקדוש ברוך הוא היא רק בזמן התפילה ובזמן לימוד תורה, אבל בעסקי החול זה הכרח שלא יגונה, ואדם צריך אותו טכנית כאמצעי לתורה, אבל בסופו של דבר לא משם אדם יכול בכלל להשיג את פרסותו הרוחנית. אז הרמב״ם שמה מהיר לעצמו, שבעבוד כן רואים שעבודת השם שלהם הייתה הרבה הרבה בנויה מהרבהת הצון והמקנה, כן? אז אומר הרמב״ם בשיא הצניעות, נכון, אבל אין אחת כמותי יכול להדריך להדרכה הזאת. אני לא מבין מה הם עשו שם עם כל התהליכים האלה, כן? מה שהפסוק המטלטל מפני שבועיים, שגונד בתוכו, אולי פסוק עד שקודם בזור הכי הרבה זמן מפרשת לך לך, 80 ו-63 שנים שגנוזים בפסוק אחד, ומשה היה רואה את צון יתרו והנהג את הצון אחר המדבר, פסוק אחד שכולל משה מגיל 17 עד גיל 79, בפסוק אחד שמתאר מה קורה זה, ואנחנו רואים שבזכות הפסוק הזה הכל משתנה. לפני כן הכל היה במצב של שבר נוראי, מאז באתי לדבר עבדך הראה את העם הזה, וסליחה, ביקשו את נפשו של משה ויש דולטון ביניהם, פתאום עכשיו משה אחרי ראיית הצון הזאת ש 62 שנה הוא מתבודד, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה על בסנה וראיתי בעם ישראל. אנחנו רואים שהאבות ומשה רבנו ראיית הצון שלהם הייתה איזה סדרים פעילים של עבודת השם. אז הרמב"ם במציאות אומר, נכון, אבל אני אין אחד כמותי יכול להדריך אליה. והרב אומר, והדור שלנו, דור של חוצפנים, שאנשים אומרים, אנחנו רוצים לראות עבודת השם, גם דרך העבודה שלנו, דרך החקלאות, דרך האומנות, אז זה חוצפה, עזת מצח, שהרמב"ם עצמו, ענק שמנקים אמר, שהוא לא יכול להדריך עליה. אז האם התביעה של הדור שלנו היא שקרית או נכונה? אז אומר הרב, אל לי ואין מזה. יכול להיות ודאי כן הוא, שהדבקות הלוקית שלנו תשאר גם עשים החומרים והקולטורים, היה נמצאות דק וקלוש מאוד, אבל היה שהדבקות הלוקית שנה רבה למודחים על ידו, שתי שתרח בשעת תורה בתפילה, עושה עבודה, בנית בית מיוחדים, היא יותר ויותר לעונה משלמה, שאין הציור שלנו תפסה, זאת אומרת, ודאי שמבחינה איכותית, הדרגות שאליה הרבה מגיע, אין לנו בכלל התקרבות לסדר גודל של הקרבת הלוקים הזאת, שהרבה מגיע למשלת התפילה. אבל, מכל מקום, לא דבר רק הוא, מה שאנו קוראים לדבקות תדירית, כן? וזה בעצם מה שהרב אמר בתחילת הפסקה, כי לא מצד הפרט, אלא מצד המין שאליו אנחנו קשורים, אנחנו קשורים למדרגה של תפיית חיים גאולית, שבתפיית החיים הגאולית הזאת, אז חלק מתפיית החיים הזאת היא לתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא, לכו אצל לבותיכם ויכריחו אתכם, הוא מביא גואל לבני בניהם, כן, בגלל אבות הושע בנים. אז מדרגת האבות, מה שהרב מדבר באורות התחייה שמה, שרית קטן מדבר גדול, היא זאת שמתעוררת בדור של גאולה, והיא זאת שמעוררת בדיוק את מדרגת השיח, שהרב כאן דיבר שיח ושיג, של שכל יכולת חיים. אז יש תפייה גדולה להעיר אור אלוקי מתוך סדרי החיים עצמם. והרב כאן הסביר, איך הדבר הזה קורה. והרב כאן נותן שלושה סיבות במה הדור שלנו זכה, מה שלא זכו דורות קודמים, אל סוג התביעה הגדולה הזאת, ומה שהסגנון הרזי, שהולך ונפרש יותר ויותר בדורות המאוחרים, עושה את התוכן הלוקי הזה, יותר שווה לכל נפש. ודבר שני, מה שאתה עושה בדי שבעולם, השווה לגדולות. ואולי, לא יודע, דבר שלישי, או המשך של הדבר שני, ואות עשה מסחר רסול למליחת, הוא נותן מיני דורותינו, תכון של התחרות וחבץ של להיות רומות, הם עוזרים להכניס תכונה זו, בשביל יותר חוניות ויותר תמימות. אפשר לקרוא שהדבר הראשון הוא יותר השפעה סגולית, שבאה מהעבודה בחשאי של יחידי הסגולות בכל דור ודור, שעוררה את הכמיהה הפנימית הזאת להיות מתגלה במציאות, מה שהרב אומר שלכן העולם נמצא בצורה כללית בתהליך של ביסום, כן, הדברים פרסמים של הרב הרב הדור, שהענקים מתקטנים והציבור מתרבה, כי האור אלוקי במהלך ההיסטוריה הולך וחודר יותר אל העולמיות עצמה, מתגלה בצורה של אמת צמאת לצמח, מלא הארץ זיית השם קיים נכסים, שזה עבודה פנימית בחשאי שזיקחה את ה... והבשיל את המציאות לקראת הדבר הזה. אולי יותר אבל פשוט לומר שהרב כאן מדבר גם על מה שאתם אומרים שהולך ומתפרש יותר 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 מוכרים. זה תוכל לקראת זה יותר שווה לכל נפש, הכוונה, אבל זה קשור למה שאמרתי מקודם, שכל המדרגה הרזית הופכת להיות יותר יותר נגלית, ויש יותר יותר הבאה גלויה ש... גם המרחב של ההמון יכול לחיות או להיות קשור אל המדרגה הזאת של סתרי תורה, שדברים שבעבר היו רק נחלתם של יחידי סגולה לדעת איך לעלות נצצות מתוך עולם של החומר, אבל דברים שהמהר"ל אולי היה הראשון שפעל את הדבר הזה, שהעתיק את רזי תורה, כמו שהרב אומר, שאין סגנונות כסגנונות מקובלים, לסגנון יותר מושכל, ואחר כך הרמח"ל שנתן את כל ההלבשות לסתרי תורה, ובעקבותיהם הגר"א ואולי קצת יותר בצורה חריפה, שיש גם לדון על גבולותיה של תנועת החסידות, שאת כל העולם של הנסתר הלבישה בהלבשות שקשורות יותר להכרת תורת הנפש, ו ודאי שהרב כאן אין הלכתו מעיד על עיסתו, אבל הרב יצל בכל העבודה הכבירה הגדולה שלו שמגלה סתרי תורה, הכוונה לא חושף אותם מסתריותם, אלא הופך את הסתרי תורה להיות נגלים ולהיות מדוברים בלשן דאינשי. אז עכשיו מלא הדבר שפעם היה נחלת יחידי סגולה, זה עכשיו המרחב שמתגלה עכשיו, אבל זה, אני חייב לומר, זה לא בגלל שהם גילו אותם, אלא יכלו לגלות אותם כי בצורה עמוקה פנימית, כי העולם מתבשם. אז השפה התרחבה, כמו שהסכמת דברים כמה פעמים, שמה שהרמב״ם משביע, שאדם לא יגלה את הסודות שלו, שהוא כתב במורה נבוכים, ואלה הם כן נכתבו לפני כן, ומחדש הרשב״ם, דורות אחרי הרמב״ם, או שיכתבו אחר כך, שמותר לגלות את סתרי תורה של הרמב״ם, אם דורות אחר כך... הם נכתבו, כן, והרב יצל באגרות מסביר את הפלא של הדבר, זה רמת סיווג מסוכנת, למה פתאום מותר? אומר הרב יצל, כי למה הרמב"ם אמר לא לגלות את סתרי תורה? כי אם תגלה, תחמיץ אותם, כי אין שפה גלויה שאוכל להלביע אותם, שהנסתר הוא נסתרות עצמיות ולא מקריות, כי כל פעם שתלביע אותם, אתה תחמיץ אותם, אבל כביכול, אם במהלך הדורות הגודל החיים מתרחב, ולכן השפה התרחבה, ונהייתה יותר פנימית, יותר עשירה, ומאלה נמצאו המילים מכוונות שמסוגלות להביע את הדברים האלה, אז זה כבר, הדבר הזה הוא כבר, התקתו מהניסטר אל הניגלה, היא לא עיוות שלו, היא הנכחה נכונה שלו. אז ברור שכל זה בא מחלק מתהליך ביסום העולם, שהמציאות כבר מוכשרת לגלות אותה, אבל רק אומר, והביסום העולם, כמו שבאתם קודם, הוא קשור, העבודה הזאת היא שההמון התאחב על חשבון הגדולים, אז מה שהיה בעבר, נחלת יחידי סגולה, הופך להיות מדרגת החיים עצמה, שתובעת את המדרגה הזאת. הרב עכשיו מוסיף אליה עוד כלים שהוראו את הדבר, מה שהתכסיס המדעי שבעולם, השף לגדולות. ורוח התעשייה המסחר עשו לבלחת, נותנת את החוד ולהיות רומות, הם העוזרים לכן תכונה זו, בשביל יותר חוניות, זה שהעולם הנסתר היום הוא יותר גלוי, וכמו שאנחנו אומרים, זה ודאי כלי עכשיו, זה לא מהות, שמשמשת כלי לדבר הזה, זה, זה שיש חשיבות מדעיות שמדברות בשפות יותר מופשטות, יותר רחבות, יותר גדולות, אפשר לומר בצורה חיצונית, אז המשלים או צורת ההסברה הופכת ליותר בהירה לכולם, והיום כל ילד קטן מסוגל להבין שפעולה שאני פועל כאן יכולה לפעול פעולות מקורות אחרים בגלל כל האמצעי הטכנולוגיה שקיימים, אבל אולי יותר מזה שצורת החשיבה המדעית היום שמזהה כל מיני יסודות עדינים, מופשטים, והמדע לאט לאט הופך להיות הרבה הרבה יותר מופשט והרבה יותר רחב. נגיד העולם יודע ש-99% מהשולחן הזה הוא אוויר, אז פתאום העולם הרבה יותר מסוגל להבין שהעיקר זה הרוח והחומר הוא רק צורת הבטאה של הנקודות העמוקות הפנימיות האלה. אז זה כאילו שפה מדעית שנותנת כלים להבין את הדברים האלה. כן, אבל אני צריך גם את זה לומר, כמו שמעתם קודם, ואפשר לומר שזה, אפשר לומר שזה, יש יותר עושר משלי, שאפשר ככה בצורה בהירה, שבן אדם שהיום יסבירו שהרוח העיקר, אז הם לא מדברים מיסטיקה, אלא זה דברים שמתיישבים אל הלב, אבל יכול להיות שהדבר הזה אומר לגם סימן ולא סיבה, אלא הכוונה, עצם המבדל אותי, שסתרי התורה האלה הופכים להיות כל כך קיומים, שזה בעצם חלק מה שמבליט את זה שזה אמין, זה הגדרת המציאות שהיא כזאת ישכה את הדברים האלה, אז זה יוצר, זה משתקף, זה בא לידי ביטוי ולידי אבחון דרך זה שמלאך הרע עונה אמן בעל כוחו, זה שגם התפיסה המדעית החילונית היא פתאום מדברת בשפה רוחנית, זה עצמו שיקוף שבעצם הדבר המסיים הזה הוא כבר דרגת המציאות, כן, שאפילו רחוקים ככה מדברים, כן, למשל מה שהרב כותב, כן, אצלנו כאן בהמשך של דרך הקודש, שכל הסוגיה של הנפש אלוקית ונפש בהמית בתקופת רב חיים ויטל זה היה סתרי תורה, זה רק מי שבא בסוד השם ידע את הדברים האלה, אבל זה שהרב אומר שתורת הנפש המעובדת שבדור שלנו היא זאת שדיברה על זה בצורה מאוד אולי שפלה, אבל היא כן זיהתה שישות של אדם מפוצלת לשתי חלקים, אז אנחנו לא חלילה חיים מפיהם של אותם אנשים ממש חולים ורעים מאוד, אבל דבר זה רק אומר שמעכשיו המציאות זועקת לדבר את הדברים האלה, ועכשיו אלה יש תביעה, והרב אומר שדבר הנפש האלוקית והנפש האלוקית והנפש הבהמית היא דבר קריטי שחייב לנהל את המציאות היום, יותר, לכן אנחנו הרבה פעמים דרך המדע רק יודעים לאיזה דרגת חיים קיומית המציאות שורה, כן, לא שמפיהם אנוכיים, אבל הם יותר משקפים שהמציאות לא יכולה להתעלם מהדבר הזה. והרב הוסיף כאן דבר עוד יותר פעילי, שזה קשור אפילו לא לעולם המדעי, שזה קצת משהו יותר רוחני, אלא רוח התעשייה למסחר עשוי למלוא חטא, נותן לנו תורם תכונות של התחרות, אחרי שעות רממות, הם העוזרים להכין תכונה זו, בשידור יותר רוחניות ויותר תמימות, מה כל התעשייה והמסחר העשוי לבני חטא, התחרות שלהם, מה הם קשורים לכל ה... סוגיה הזאת, אז אפשר אולי להגיד גם ככה, מצורה פשטנית יותר, שבני אדם פתאום מזהים שיש עוצמות שקיימות בתוך העולם של החול, אלא זה הכל מתגלה עדיין רק בצורה הקליפתית, החיצונית של הדברים, אבל דבר זה דורש תוכן פנימי שיחיה את הדברים, כמו שהרב כותב בקובץ א', אני עוד אמצא לכם את הפסקה, שכל פיתוח טכנולוגיה שקיים בעולם, הוא יותר מעיד על זה שהמציאות כבר בשאלה להשתמש בו לדברים גדולים, ורק הרב כמובן שם מזהיר, שמצד שני, אם לא יהיה את ההתאמה הפנימית לדברים, אז בדיוק הפוך, אז דווקא הפיתוח הטכנולוגי הזה ישמש רק לנזק, לרועץ, ולא יסייע לעולם. רגע. טוב, שלא רוצה להקב, יש זמן...
תקיעת תורת הקודש
עין. מה זה איך?
תקיעת
הפסקה הזאת מופיעה בקריאת אורות הקודש שלנו. הפסקה הזאת, כן, של הפיתוחים הטכנולוגיים, כן, לזה? יכול להיות. אתה זוכר איפה על זה? אני... רגע. שלמר. טוב, אני רוצה לעשות את זה אולי יותר בנחת. שנייה. איפה זה נמצא? תף עין תת. המוסר שהולך הוא וטוב פנימותו, ולמתו הולכת היא התפתחות המדעית, פעם צורות רדשות המקלות את עול החיים. אם יהיו דגלות הללו, של כל מיני פתוחים טכנולוגיים, באות לעולם בעצם המוסר היה פחות מאותה מדרגה, היה מקלקל צד החיים ותמימות העמל, כן? בדורות יותר קודמים, היו נגלים כל האמצעים הטכנולוגיים האלה, זה היה גורם לפעול גדול. וכי בכל הרב אומר, זה שכל מיני תגלות נגלו עכשיו, יש כאן אמת הבורא שיצר את הדברים האלה, כי זה בעצם תובע מן העולם עכשיו להשתמש בכוחות האלה דברים גדולים. עכשיו הרב אומר, אני לא תמין, ככה לא חליל השאר ותמין. אומנם גם כעת, מסור מוסר הוא רק מונח בתיאוריתו, על כן רבות המיניות שאינו נתות לאדם בכלל ליהנות מעולמו. אינו נהנה הנאה מרובה ומתית גם מהמצאות הרבות, שמחדשו את הנוחו המעשי הולך ומתחרב, ולמתיים זה משמש רק לנזק, כי יש פער בין הביסום הפנימי לבין הצד הגדול. ויוצא עבודת הקודש של החיים מוכנים, מעורי הדרך על אדם שמסגרים את האדם לחיים כאלה, שראוי אדם לקבל את כל הברכות הצפונות לו, מה שקדוש שם אדם מעשי, שכל דבר שנערך כראוי, כי אם כשחובר לו עושר עיקרי של בקעת הרוח, שכל מקעת עוצר עולמים, כולם משיפו אורו, אבל נתם אני אומר, כמו שאמרתם קודם, אבל כל הרוח התעשייה הזאת, הוא יותר סימן לאיזה דרישות חיים אדם נדרש אליהם. אבל רק אנחנו חייבים לסיים, אנחנו בכלל לא התחלנו לפתח את הפסקה, אנחנו רואה גם תאם עדיין בקריאת הפשט שאפילו הגענו רק לחצי שאלה, אבל יכול להיות שגם השאר כאן מתכוון על רוח התעשייה, המסחר הרב בעצם מתכוון כאן לכל מה שעשתה המהפכה התעשייתית, שכל המהפכה התעשייתית, דיברנו קצת בלימוד במאמר הדור, היא בעצם שינתה את המאזנים בעולם, עד המהפכה התעשייתית היו את המלכים ואת הרוזנים ואת הדיקטטורים שהשליטו את העולם, והעולם היה כמין פירמידה שבתחתית העולם היה ריבוי של המון שפל, ופסגה היו אנשי כוח גדולים מאוד, וכל המהפכה התעשייתית יצרה את השינוי ממצב של פירמידה למצב של יהלום, שפתאום עיקר הכוח מונח עכשיו במעמד הביניים, שבעצם יש משהו שהעולם עיקרו הוא התהליכים המרכזיים שהאנושות בכללותה מובילה את העולם, שכביכול התקטנו השליטים והתעצם כוח ההמון, מה שחולל אחר כך את שיטת האופי המדיני הדמוקרטי, שכל הדברים האלה, שהם יצרו אחר גם נזקים נוראים, ואיבדו את כל מושג הסמכותיות מן העולם, ויצרו עולם מסוכן מאוד, אבל הדבר המסוים הזה תובע, לגלות עכשיו את הקדוש ברוך הוא, דווקא דרך המרחב של החיים, ולא דרך הפסקות הגדולות, וזה מה שבאמת, זה כמו שאומר, זה הכלי שעוזר לנו, שמסייע לנו, שדוחף אותנו, לגלות את אור אלוקי, מתוך המרחב של של המרחב של החיים עצמם ולא מתוך הפסקות הגבוהות. אז יש כאן כל מיני מבני חשיבה שתובעים עכשיו סוג מיוחד של גילוי אלוקי שמנית פה בצורה שהיא חודרת לתוך החיים עצמם ולא שהיא כמו שאתה בדעות קודמים שהייתה מתנסית מעל החיים. אז כל מיני אילוצים חיצוניים דוחקים אותנו לדעת אלוקים יותר רוממה, יותר גדולה. אז זה כל מיני אילוצים חיצוניים שמובילים את העולם לסדר חיים כזה, אבל כמו שאמרתם קודם, בסוף זה יותר סימן לעד כמה המין השתנה, עד כמה מבנה החיים השתנה, ולכם אלה שבצורה עמוקה פנימית, כל הדברים הם רק צדדים קליפתיים, שהתוך המרכזי שהוביל אותם זה הצד של ביסום העולם, אבל זה מלא מה שתובע לגלות עכשיו את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסכנות העולמית, ובעצם לשוב אל מדרגת האבות. אז הרמב״ם עולם בפרט הרבה יותר גבוה מאיתנו, אבל מרחב החיים הוא מרחב החיים שתובע את הדברים האלה. אנחנו רק עוד לא נגענו בסיבה שער מביא את זה בתוך הרצף של הפסקאות כאן, אנחנו עושים פעם הבאה נשלים את הדברים בעזרת השם. כן.